סיפור אישי. גילוי סודות רפואיים. ביותי עדיין רופאה צעירה, נמצאה בטיפולי חולה שהייתה מכורה להירואין בעבר, ונדבקה בנגיף של HIV, כלומר, היא לקטה במחלת איידס. לאחר הגמילה מהירואין, היא חזרה לבית הספר ואפילו התארסה. היא לא הייתה מוכנה להמליץ לחבר שלה להשתמש בקונדום, ומנגד גם לא הייתה מוכנה לגלות לו את עצם מחלתה. בכל פעם שנפגשנו, המלצתי לה לגלות את דבר מחלתה לארוס שלה כדי לכבד את הכנות ביניהם וכדי לשמור על בריאות החבר. בסוף היא נאותה לספר לו שהיא חולת איידס, והתוצאה הייתה שהוא עזב אותה והיא הפסיקה ליטול את התרופות הדרושות לטיפול במחלתה וחזרה להיות מכורה להירואין. ייתכן שהארוס שלה היה יכול להתאמץ ולהשתמש באמצעי מניעה בלי להסתכן, אך בסופו של דבר הוא עזב אותה ואני הרגשתי אשמה. למדתי לקח לכל החיים. גילוי סודות רפואיים הוא דבר מסוכן ויכול להביא לתגובת שרשרת עם תוצאות שאי אפשר לחזות מראש. כעבור כמה חודשים קרה לי משהו שהעלה את זיכרונותיי של החולה עם הזיהום ב-HIV. מה שקרה לי היה שונה בתכלית השינוי, אך בכל זאת היו דברים מקבילים. נכנסתי להיריון והתלבטתי מתי אגלה את הסוד הרפואי הפרטי הזה למעסיקיי. איך יקבלו את הבשורה הזאת עמיתיי והממונים עליי בעבודה? איך ישפיע מצב זה על התפוקה בעבודה, ואיך אתגבר על העייפות שהיא מנת חלקן של רוב אנשים בתחילת ההיריון? היה ברור לי שגילוי סוד זה יוביל לתגובות מתגובות שונות. נכון שאי אפשר להשוות מצב פיזיולוגי דוגמת הריון למחלה שיש בה גם סיכון וגם סטיגמה, אך שני המצבים מלווים בתחושת חרדה. הייתי בת 30, כבר היו לי כמה הישגים אקדמיים כדי שאוכל להרשות לעצמי את החופשה הדרושה. עברתי את התחושות המנוגדות שכל אישה הרה מרגישה. מצד אחד הייתה לי החוויה המרוממת של אישה שנושאת ברחמה עובר, ומנגד הרגשה שאולי לא אצליח בתפקידי. מזלי שבעלי אדם אופטימי, ובכל פעם ששיתפתי אותו בהתלבטויות שלי, הוא ענה, אם אנחנו מסוגלים לטפל בחולים הלוקים במצבים מסוכנים, לא נראה לי שנתקשה בהחלפת חיתולים או בהוצאת האוויר מהקיבה של התינוק.
בכל זאת פחדתי שהמעמד שבניתי לעצמי לאחר שנים של עבודה קשה, ירד לטמיון בזמן שהבטן שלי תתנפח. זה לא ההיריון הראשון שלי, אך שכחתי איך התגברתי על מצבי בפעם הקודמת. בשליש הראשון של הריוני התמחיתי במחלות זיהומיות. לעתים קרובות הייתי צריכה לרוץ לשירותים בין חולה לחולה. מדי פעם בלעתי תרופה נגד בחילות. התפללתי שלא אבוא במגע עם מחלה זיהומית המסוכנת בעת ההיריון. בערב נרדמתי ברגע שנכנסתי למיטה. בשבוע ה-14 גיליתי לחוקר הממונה עליי, ואצלו הייתי אמורה לעבוד שנתיים ימים במחקר. כאשר נכנסתי לממונה שלי, כיוונתי את שיחתנו לנושא של המחקר שהיה עליי לבצע בעתיד הקרוב. רק כשסיימנו את התוכניות, החלטתי לבשר לו על הריוני. מרוב התרגשות, לא יכולתי לחשוב על הקדמה מתאימה. רק פלטתי, אני בהיריון. מה, באמת הוכיח? מזל טוב, איזה כיף לך. לא אשכח את הרגשת ההקלה שעברה עליי כאשר שמעתי את תגובתו. הבנתי שלא אצטרך לוותר על הקריירה שלי. הוא לא ביטא שום רמז שהריוני יפריע כהוא זה במחקר שלי או בהתקדמותי. עברו 10 שנים, והממונה שלי דאז הוא ידיד טוב שלי היום. סיפרתי לו איך תגובתו לפני 10 שנים עזרה לי להתגבר על משבר בחיי. הוא לא הבין מדוע תגובתו אז הייתה כל כך קריטית בעבורי, אך הודות לתמיכתו הצלחתי להגשים אימהות וקריירה של מחקר גם יחד. היום אני מדריכה במחקר מתמחים אחרים. לא פעם פנו אליי רופאות עם הסוד הרפואי הנורא במרכאות שהן נכנסו להיריון. ולא מתמחות שלי בלבד, אלא רופאות העובדות אצל מדריכות נוספות, מתייעצות איתי איך להעביר לממונים עליהן את הבשורה של הריונן. האם צריך להודות בבקשת מחקר שהן בהיריון? כמה זמן מותר לקחת חופשת לידה? האם יש מקום במעבדה ששם אפשר לשאוב חלב אם או מקום להניק? האם המשכורת שלי תאפשר לי לקחת מטפלת? כל השאלות האלה ושאלות רבות נוספות מעסיקות רופאות נשואות צעירות. ואלה אינן הבעיות היחידות המבדילות בין נשים לגברים. כי אין זה סוד שיש אפליה נגד נשים בתחום השכר, ההתקדמות והסיכויים לקבל תמיכה למחקר. לעתים קרובות נאמר לי שרק במאמץ רב תוכל אישה להצליח ברפואה האקדמית.
נראה לי נכון יותר להודות שלהיות אישה ברפואה אקדמית הוא מצב מביך, כי לעתים קרובות עליי להחליט על סדר קדימויות בחיי, משפחה או מחקר. על פי רוב, דרישות המשפחה קודמות. יש לי אווירה תומכת בבית ובעבודה, ובעזרתה אני נהנית גם בבית וגם בעבודה. ההיריון שתיארתי בתחילת דבריי הוא הריון של בני בן ה-10. יש לו שני אחים צעירים ממנו. החיבור הופיע בכתב העת Journal of American Medical Association בחמישה במאי שנת 2010, והוא פרי עטה של הדוקטור רחל ולנסקי מבוסטון.